الليل صغير أصحى شوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני כ"ב בשבט תש"פ, מסכת ברכות, דף ממ"ה, יוטט ימים ודפים לסיום מסכת ברכות, ערב שבת קודש, פרשת תצווה ושבת זכור, הבאים עלינו לטובה. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קולחי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, שבת מברכים את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה. יוציאו שני ספרי תורה, אחד לפרשת השבוע, פרשת משפטים, והשני לפרשת שקלים. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מכריזים מראש חודש אדר ואילך שעל הציבור להביא מחצית השקל לבית המקדש עבור קורבנות ציבור, קורבנות תמיד וקורבנות מוסף. חז"ל תקנו שבזמן הזה שאין באפשרותנו לקיים את המצווה הזו בפועל, עלינו לקרוא בפרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר. וזאת בנוסף לזכר אחר הנעשה למחצית השקל בתענית אסתר, בנתינת זכר למחצית השקל לצדקה. אומר המשנה ברורה בסימן תרפ"ה סעיף קטן ב', ואנו משלמין פרים שפתנו בקריאת הפרשה הזו. אליהו הרבה הביא ראשונים הסוברים שגול הדלת פרשיות הם מדאורייתא. בפרשת שקלים ראוי ללמוד משניות של מסכת שקלים, ובפרשת פרה מסכת פרה, וקידוש החודש בפרשת החודש, וכן מסכת פסחים בפסח, ומסכת יום טוב וחגיגה ומועד קטן, וכן בכל זמן וזמן המסכתות השייכות, בתשעה באב מסכת תענית, וביהודה לתייר פסח שני. והטעם לזה על פי מה שנאמר במסכת סנדרין בדף קופה א' עמוד א', כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם, שנאמר ודבר בעיתו, מה טוב. וכן נאמר במסכת סופרים, כל המזכיר פסוק בעונתו, מעלה עליו כאילו בונה מזבח חדש, ומקריב עליו קורבן. כל דברי אשלה הקדוש. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור, ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, מוקדש ונלמד לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי דוד בן יהודית, והילדה חנה בת אסתר. אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם. רופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, כמו שאנחנו עושים בששת השיעורים האחרונים בסייעתא דשמיא, עם מצווה אחת מתרי"ג המצוות אשר בתורה שבכתב, על פי ספר החינוך. והיום אנחנו במצווה וו, שבפרשת בו שבספר שמות. מצוות אכילת בשר הפסח. לאכול בשר הפסח בליל 15 בניסן על פי תנאים שבכתוב, שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה. משורשי מצווה זו מה שכתבנו בשחיטתו, במצווה ה', כדי לזכור הניסים הגדולים שעשה לנו הקל, שהוציאנו מעבדות. דיני המצווה, כמה חייב כל אחד לאכול ממנו לכל הפחות, ואני מנין עליו איך יתנהגו עד שיוכלו, ושלא לצאת מן החבורה, יתר פרטיה, מבוארים במסכת פסחים, ונוהגת בסחרים ובנקיבות ועובר עליה, ביטל עשה. וכלל גדול בכל התורה לכל שאומר שיבטל מצוות עשה, שקופין אותו בידין, אם יש כוח בידם, עד שיקיימנו. זוהי המצווה השישית שבתרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ממדלת במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה עוד פעם השאלות, ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע באוכל פירות גינוסר ואחר כך מליח, מברך על המליח ופותר את הפת, שיברך על הפירות שהם העיקר? משיבים התוספות, מדובר שלא אכל הפירות באותו מעמד של המליח, או שבשעה שאכל הפירות לא היה לפניו המליח, ולא ידע שיחלש ליבו מהמתיקות. שאלה שנייה, מה היה המיוחד בעיר גופנית, והתשובה שהיו בה 80 זוגות אחים כהנים נשואים ל-80 זוגות אחיות כהנות? שאלה שלישית, כשמברך ברכה מעין 3 על הפירות, איך חותם? והתשובה, בארץ ישראל חותם על הארץ ועל פירותיה, ובחוץ לארץ חותם על הארץ ועל הפירות. שאלה רביעית, על מה מברכים לפניו ולא לאחריו? והתשובה, יש אומרים ירק, יש אומרים מים, ויש אומרים מצוות כגון שופר ותפילין כשמסלקים אותם, ויש אומרים על הריח. שאלה חמישית, האם אפשר לאכול ירק חי קודם 4 שעות? והתשובה, יש אומרים שיכול לאכול, אלא שאסור לספר אם הוא מפני ריח רע. יש אומרים שאסור לאכול. והשאלה האחרונה על דף ממדלת, מתי לפת אינה קשה לאכילה? והתשובה, יש אומרים כשמבשלה עם בשר, ויש אומרים כששותה אחר כך יין, ויש אומרים כששולקה הרבה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ממדלת במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע כ"ב בשבט תש"פ, עיקר ותורף העניין, הוא דפינו היומי דף ממהי במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממדלת עמוד ב' בשורה האחרונה של הדף, בנקודותיים ומן המילים השוטה מים לצמאו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. עכשיו עוסקת הגמרא בדין ברכה שלפני שתיית המים. שנינו במשנה, והשוטה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו. שואלת הגמרא, להפוקי מי, מה באה המשנה להוציא מכלל זה? כלומר, באיזה אופן של שתיית מים אינו נכלל בלצומאו? משיבה הגמרא, אמר רבי דברבין, להפוקי, כוונת המשנה להוציא, למאן דחנקתי אומצא. מי שלא עלינו נתקעה לו חתיכת בשר בגרונו ושותה מים בשביל החליקה, כיוון שאינו נהנה מהם, אינו מברך לפניהם. ודווקא במים שאין בהם טעם, והנאתם היא רק לערבות את סימונו, והנאה של החלקת החתיכה שנתקעה בגרונו, אינה נחשבת הנאה, אז הוא אינו מברך באופן הזה. אבל בשאר המשקים, שיש בהם טעם והגוף נהנה מהם, מברך אפילו אם עיקר כוונתו להחליק את החתיכה שנתקעה. כמו שמוכח לעיל בדף למדווה עמוד א', שדבר ששוטה אותו לרפואה, כיוון שעל כל פנים נהנה ממנו, צריך לברך. כך תוספות בדיבור המתחיל, דחנקתי אומצה. עוד מביאים התוספות בשם רב עמרם גאון, שדווקא לפני שתיית המים אינו מברך, אבל אחר השתייה חייב לברך. אבל בשם רבינו משה הביאו, שכיוון שאינו נהנה, אינו מברך על השתייה הזו, לא לפניה ולא לאחריה. והגרא כותב, שמה שאמרו דחנקתי אומצה אינו בדווקא, אלא הוא הדין לכל מי ששותה מים ואינו צמא. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, רבי טרפון אומר, השותה מים לצמאו מברך בורא נפשות רבות וחסרונן. ואומרת הגמרא, אם ההלכה כחכמים או כרבי טרפון, אמר לי רבה בר רב חנן לאביי ואמרי לה, ויש אומרים שרבה בר רב חנן אמר כן לרב יוסף הלכת המי, איך ההלכה במחלוקת הזו? אמר לי, השיב לו פוק חזי, מהי אמה דבר? צאו ראה מה העם נוהג. וכיוון שנהגו לברך בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות, ככה ההלכה. רש"י במסכת עירובין בדף י"ד עמוד ב' מביא 6 מפרשים שמחלוקת חכמים ורבי טרפון לגבי ברכה אחרונה. חכמים סוברים שמברך לפניו ולא לאחריו, ורבי טרפון סבר שגם לאחריו יברך בורא נפשות. אבל רש"י דוחה את הפירוש הזה, שהרי במסכת נידה בדף נון א' שנינו שיש טעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו, ופירשו שמדובר במים. ויקשו מדברי רב פאפה הסובר שגם אחרי מים מברכים בורא נפשות, כמו שהובא אצלנו בסוגיה לאל בדף ממדלת עמוד ב'. ומדוע מקשים מדברי רב פאפה ולא מקשים מדברי רב טרפון שהיה תנה? אלא מוכרח שרבי טרפון בא לחלוק לגבי ברכה הראשונה. אדרן הלך כיצד מברכין, אדרן הלך כיצד מברכין, אדרן הלך כיצד מברכין, בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק השישי של מסכת ברכות, פרק ששמו כיצד מברכין, פרק שמסתיים בדף מ"ה עמוד א', 4 שורות מתחילת הדף, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השביעי של מסכת ברכות, פרק ששמו 3 שאכלו, פרק שתחילתו בשורה החמישית בדף ממהי עמוד א'. הפרק שלפנינו עוסק בענייני זימון וברכת המזון. אחר סעודת פת חובה לברך ברכת המזון. כאשר שלושה סעדו כאחד, ישבו שלושתם סביב שולחן אחד או ליד מפה אחת, כשאין שולחן ויושבים על גבי קרקע, מצווה עליהם לזמן יחד, כלומר להזמין עצמם באמירה לברך כאחד. בעניין הזימון הוא שהמזמן מודיע למסובים להתעורר ולברך מתוך כוונה, אומר המאירי. והכל בו כתב שכבוד הקדוש ברוך הוא, כאשר מתחברים המסובים ומעוררים זה את זה לברכו ולהודות לו ולשבחו על שפע טובתו, וכן שיש בכך משום ברוב עם הדרת מלך, פסוק האמור בספר משלי. ציטטנו את ספר הכל בו שזהות מחברו אינה ידועה. והאמירה הזו נקראת ברכת הזימון, והסדר שלה הוא שאומר אחד מהם נברך שאכלנו משלו, ואחרים עונים ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, והוא חוזר ואומר ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ולפי שכל דבר שבקדושה צריך הזמנה בפה עובר לעשייתו כדי להמשיך את הקדושה, נוהגים שהמזמן מקדים לומר בתחילה, רבותיי נברך, והם עונים, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. כך המשנה ברורה בסימן קופצה דיבט, סעיף קטן ב' על פי הזוהר. ומנהג הספרדים שהוא אומר, הב לנו לברך למלכה אילה הקדישה, והמסובים עונים שמיים, והוא קיצור מלשון ברשות שמיים. כך אומר רשות רב פעלים. ועוד נוהגים שהמזמן ממשיך ואומר ברשות רבותיי, ולמנהג הספרדים הוא חוזר ואומר, ברשות מלכה אילאה קדישה וברשותכם נברך וכולי. ומבאר הכל בו שכן הוא דרך ארץ שהמברך נוטל רשות מהגדולים המסובים. כותב הרעבד בהשגותיו על בעל המאור שברכת הזימון אף שהיא מן התורה אין בה שם ומלכות כיוון שאינה קבועה, שהרי בידם לאכול כל אחד לבדו ולא להתחייב בזימון. והמאירי ביאר שכיוון שלא תקנו את הזימון אלא כדי לעורר את המברכים לברך מתוך כוונה, לפיכך לא תקנו להזכיר בברכה הזו שם ומלכות. בפרק שלפנינו, הפרק השביעי במסכת ברכות, פרק ששמו שלושה שאכלו, התבהרו כל דיני הזימון כגון בכמה אנשים מזמנים, מי הם הראויים להצטרף לזימון, על איזה מאכל אפשר לזמן וכיצד נעשית מצוות הזימון. אומרת המשנה, פותחת את הפרק השביעי בדף ממהי עמוד א', שלושה שאכלו פת כאחת ביחד כבני חבורה אחת, חייבים לזמן להזדמן יחד לברך ברכה נאמרת בלשון רבים כגון נברך שאכלנו משלו. בדעת רוב הראשונים שחיוב הזימון הוא דווקא אם קבעו לאכול יחדיו, ועל פי המשנה לאל בדף מבית עמוד א' היו יושבין, כל אחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולן. כתבו שם התוספות בדיבור המתחיל הסבו, שהסיבה מעכבת דווקא בזמנם שהיו אוכלים בהסיבה, בזמננו כשאוכלים על השולחן יחד, הוא הקביעות שלנו. אלא שנחלקו אם הקביעות היא דווקא בתחילה, או אפילו רק בסוף. עכשיו תבהר המשנה מי הם המצטרפים לזימון, ומי הם שאינם מצטרפים. ובכלל זאת גם איזו פת מותרת באכילה, והאוכלה מצטרף לאוכלים האחרים לזמן עליה, ואיזו פת אסורה באכילה, ואין האוכלה מצטרף עם האחרים לזימון. תחילה מבארת המשנה מי הם המצטרפים לזימון. אם אחד מן השלושה אכל פת דמי, והיא פת שנעשתה מתבואת עמי הארץ החשודים על המעשרות, שחייבו החכמים במעשרות מספק, וזה אכל בלא שישרה, בימי יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק, שלחו בית דין הגדול ובדקו בכל ישראל ומצאו שהכל זהירים בתרומה גדולה ומפרישים אותה. אבל היו מעט מעמי הארץ שהקלו ולא יפרישו את שאר המעשרות. כאשר ראו כן, גזרו שפירותיהם של עמי הארץ יחשבו כספק תבל, ולא יהיו נאמנים לומר שהם מאוסרים. פירות אלו נקראים בשם דמי. או בגלל שזה מורכב משתי מילים, דמי, זה מהו, האם מתוקן או שאינו מתוקן, או מלשון דמיון ומחשבה, שחושבים האם הוציאו ממנו את המעשר או לא. אז אם אחד מהשלושה שאכלו אכל פת דמי, וכמו כן אם אכל פת של מעשר ראשון, שנטלה שהופרשה תרומתו של המעשר, דהיינו תרומת מעשר, אבל לא הופרשה ממנו תרומה גדולה, ונציין שסדר ההפרשות מהתבואה הוא כך, ראשית מפריש ממנה תרומה גדולה ניתנת לכהן, כלומר שהוא לוקח מהפירות שיעור מסוים, שמייחדו לתרומה גדולה, וחלק זה מתקדש ומותר באכילה לכהנים בלבד, לאחר מכן מפריש מעשר ראשון עשירית מהתבואה ניתן ללוי, כלומר שהוא מייחד עשירית מהתבואה וקובע להם שם מעשר ראשון ובזה נקבע דינם להינתן ללוי, ובפירות הללו אין קדושה אלא שהם ממון הלוויים, ועל כן אדם זה שאכל מעשר ראשון אינו צריך להיות דווקא לוי. הלוי מפריש עשירית ממה שקיבל שהיא חלק אחד ממאה מכלל התבואה ונקראת הפרשה זו בשם תרומת מעשר וניתנת לכהן, וגם היא כתרומה גדולה מותרת באכילה לכהנים בלבד. הפרשה נוספת היא מעשר שני. אם כן אדם זה אכל פת שנעשתה מתבואה שהיא מעשר ראשון, וממעשר זה אומנם הופרשה תרומת מעשר, שאם לא כן זה היה אסור באכילה, אבל לא הופרשה ממנו תרומה גדולה, כי המעשר הופרש קודם להפרשת התרומה. נמצא שהתרומה לא הופרשה ממנו. פירות שלא הופרשה מהם התרומה גדולה הם טבל גמור ואסורים באכילה, אבל כאן אין זו אכילת איסור, מפני שכמבואר בגמרא לקמן בדף ממזיין עמוד א', מדובר כאן שהקדים והפריש את המעשר עוד קודם שחל חיוב תרומה גדולה, דהיינו לפני הדישה, בעוד שהיו גרעיני התבואה בתוך השיבולים, שאין חיוב תרומה גדולה חל, אלא לאחר דישה והעמדת הקרי כמבואר לקמן בדף ממזיין עמוד ב'. אז כמו כן, אם אחד האוכלים אכל פת של מעשר ראשון שנתלה שהופרשה תרומתו של המעשר, דהיינו תרומת מעשר אבל לא הופרשה ממנו תרומה גדולה, או אומרת המשנה, אכל מעשר שני והקדש שנבדו, פת של מעשר שני חוץ לירושלים ופת הקדש שאומנם כבר נבדו אבל לא הוסיפו חומש על פדיונם כדין, ונבהר, אחר ההפרשות שביארנו, יש להפריש מהתבואה מעשר נוסף הנקרא מעשר שני, ובעליו חייב לעלותו לאוכלו בירושלים, ואם העלאת התבואה הוא תורח עבורו, יכול לבדותו לחללו על כסף, דהיינו שמעביר את הקדושה של הפירות על כסף, פודהו ואומר הרי המעות הללו תחת הפירות הללו, או הפירות הללו מחוללות על המעות הללו, הכסף נעשה קודש ומעלהו לירושלים, וקונה בו דברי מאכל ושתייה ואוכלם שם. התבואה שנבדית יוצאת לחולין ומותרת באכילה בכל מקום. גם מי שמקדיש כיכר לחם לבדק הבית יכול לבדותו בכסף, לתת את הכסף להקדש והכיכר יוצא לחולין. בעת הפדיון של המעשר שני או ההקדש על הבעלים להוסיף חומש על דמי הפדיון. אם כן פה מדובר שאוכל מעשר שני והקדש, שלא הוסיפו עליהם את החומש, כדין פדיונם. וכן אומרת המשנה השמש ששירת את השניים שהיו מסובים בסעודה ואכל עמם כזית כדי להצטרף עמם לזימון. ודווקא לעניין הצירוף לזימון די באכילת כזית. אבל לעניין זימון על הכוס להוציא את האחרים מדי ברכת המזון, בדבר הזה נחלקו להלן בהמשך המשנה. לדעת רבי יהודה אין המזמן יכול להוציאה מדי חובתם עד שיוכל כביצה. וכן הקוטי, מן הגויים שהביא מלך אשור מקוטה ומשאר הארצות והושיבם בערי שומרון ונתגיירו מאימת האריות שהיו אוכלים בהם, כמה מפורש בספר מלכים ב' פרק י' ז' פסוק כ' ד', והיו מדקדקים בשמירת תורה שבכתב. על כל אילו מהנזכרים שהצטרף לסעודה, מזמנין עליו. ואף על אילו מהם שנראה שיש שמץ עבירה באכילתם, מזמנים עליהם לפי שאין כאן ברכה בעבירה, כפי שהגמרא תבאר לקמן בדף מ"ז. עכשיו מבאר את המשנה מי הם שאינם מצטרפים לזימון. אם אכל תבל, תבואה שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות שהיא אסורה באכילה, וכמו כן אם אכל מעשר ראשון שלא נתלה, שלא הופרשה ממנו תרומתו, תרומת מעשר שהוא אסור באכילה, כמו כן אם אכל מעשר שני והקדש שלא נפדו, שהמעשר שני אסור באכילה מחוץ לירושלים והקדש אסור באכילה בכל מקום, והאכלם שלא כדין, וכן השמש שאכל פחות מכזית, והנוכרי, כל אחד מאילו אין מזמנין עליו, אילו שיש איסור באכילתם משום שאין מזמנים על אכילת איסור, שאין זה מברך אלא מנעץ, ואחרים מהטעמים שהתבהרו בגמרא. נשים ועבדים וקטנים שאינם בני דעה, כלומר שאינם יודעים עניין הברכה שהוא רוממות להשם, אבל אם הם יודעים למי מברכים מזמנים עליהם, אז אם כן נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם, דהיינו שאם אכלו יחדיו שני אנשים ועימם אישה או עבד או קטן, אינם נחשבים כשלושה להתחייב בזימון. והיית המשנה מהו שיעור האכילה לעניין זימון, עד כמה מזמנים, עד כמה יאכל עמהם אחר והתחייב עמם בזימון, לעניין שיוכל לברך על הכוס ולהוציאם ידי חובת ברכת המזון, אינו מברך עד שיוכל פת בשיעור כזית, דהיינו כחצי ביצה בינונית עם קליפתה. לשיטתו של הגאון רב חיים נועה, זה נפח של 27 סנטימטר מעוקב. לשיעור החזוני יש 50 סנטימטר מעוקב. דעת הרמב״ם שכזית זה שליש ביצה. רבי יהודה אומר אינו מברך עד שיוכל פת בשיעור כביצה, דהיינו כשני זיתים. בגמרא לקמן בדף ממתת עמוד ב' מבואר שנחלקו התנאים כיצד לדרוש את הכתוב ואכלת וסבת וברכת. רבי מאיר סבר ואכלת זו אכילה וסבת זו שתייה, והאכילה שיעורה בכזית, כפי שקיבלנו בהלכה למשה מסיני כאמור במסכת סוכה דף ה' עמוד ב', רב יהודה סבר ואכלת וסבת האכילה שיש בה סבייה שהיא כביצה, שבכביצה יש כדי סבייה קצת, ונחלקו הראשונים. דעת התוספות בדף ממתת עמוד ב', שדרשות הללו הם אסמכתא בעלמא, שבדאורייתא החיוב הוא רק על אכילה שיש בה סבייה גמורה, שכן לאל בדף כ' עמוד ב' אמרו שכזית וכביצה הם שיעור לחיוב ברכה מדרבנן, כך גם סובר רש"י, ולא הראב"ד חולק וסובר שהעיקר כפשטו דברי הגמרא לקמן בדף ממתת עמוד ב' שכזית וכביצה הם שיעור לחיוב הברכה מדאורייתא. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי במסכת ברכות, פרק ששמו שלושה שאכלו, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. מבארת הגמרא את המקור לחובת הזימון ומבררת מנהני מילי, מניין לנו הדבר הזה ששלושה ראויים לומר ברכת זימון. בפרש הפני יהושע, מאחר שברכת הזימון עניינה ריבוי ושבח למקום, היה מקום לומר שאינה נאמרת אלא בעשרה, ככל דבר שבקדושה. ואילו הסמג פרש את שאלת הגמרא, מדוע לנו נאמר שהזימון הוא גם בפחות משלושה? משיבה הגמרא, אמר רב אסי, דבר זה נלמד ממשמעות הכתוב, דאמר קרא, נאמר בפסוק בתהילים למדלת, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. משמע שאחד אומר לשניים, גדלו להשם יחד איתי, והרי כאן שלושה ראויים יחדיו לרומם את שם השם ולומר את ברכת הזימון. והרואה לשיטתו שביאר את שאלת הגמרא גם לעניין עצם חיוב הזימון, מוסיף הסבר בלימוד מהפסוק שמשמע בפסוק שכשהם שלושה, אז יש גדלו, והיינו שמוסיף עוד ברכה והיא ברכת הזימון. רבי אבאו אמר, דין זה נלמד מאחה מפסוק זה שנאמר בספר דברים פרק למדבט פסוק ג', כי שם השם אקרא, אב הוא גודל לאלוקינו, ומשמע שהיחיד אומר לשניים, כשאקרא את שם השם, אתם אב הוא גודל לאלוקינו, הרי ששלושה ראויים להגדיל את שמו יתברך, ולומר ברכת הזימון. וטעם המחלוקת של רב אסי ורבי אבאו אודות מקור דין שלושה בזימון, מבאר הפתח עיניים שרב אסי העדיף לדרוש מהפסוק גדלו להשם איתי, אגם שהפסוק כי שם השם אקרא, הוא פסוק מהתורה, לפי שבפסוק זה נזכר עניין ברכה, נאמר שם בפסוק שלפני זה, אברכה את השם בכל עת, ועוד שלשון גדלו להשם איתי, דומה לאמירת נברך שאכלנו בזימון שכולל את עצמו בברכה. מה שאין כן הפסוק כי שם השם אקרא, אין בו לשון ברכה וכן אינו כולל את עצמו עם השומעים. ואילו רבי אבאו ברחר להביא את הפסוק כשם השם אקרא, להשמיענו שאין דבר שאין לו רמז בתורה עצמה, כפי שאומרת הגמרא במסכת תענית בדף ט עמוד א. ויהיה הגמרא דין נוסף הנלמד מהפסוק גדלו להשם איתי. אמר רב חנן בר אבא, מיני לעונה אמן על ברכה שהוא שומע מפי המברך, שלא יגביה את קולו יותר מן קולו של המברך, שנאמר גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. גדלו להשם יניית אמן, ולשון איתי משמע בשווה לי. והיינו שכל העונה יהיה שווה לקולו של המברך. כותב המשנה ברורה בסימן קכ"ד סעיף קטן ממזיין, שמהסוגיה נראה שהוא הדין לעניין ברכו ברכת הזימון, שגם בהם לא יגביע העונה יותר מהמברך. ועוד הוא כותב, שאם כוונתו בהרימו את קולו כדי לזרז את העם שיענו גם הם, נראה שמותר לעשות כן. והיה הגמרת דין דומה לעניין קריאת התורה. אמר רבי שמעון בן פזי, מניין שאין המתרגם העומד על יד הקורא בתורה ומתרגם את הפסוקים ללשון ארמית, כדי שיבינו המון העם. כך היה בימי חכמי הגמרא, שנהגו לתרגם ולהסביר את קריאת התורה להמון העם שאינם מבינים לשון הקודש של הארמית. וכך היה מנהגם שלאחר קריאת כל פסוק היה הקורא מפסיק, והמתרגם מתרגם. ובזמננו לא נהגו לתרגם משום שאין בו תועלת, אחר שאין מבינים אותו. אם כן, אומר רבי שמעון בן פזי, מניין שאינם מתרגם רשאי להגביה את קולו יותר מן הקורא בתורה, אלא יתרגם בקול השווה לקולו של הקורא, שנאמר בספר שמות פרק י' פסוק י', משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. משה היה מדבר ומתרגם לעם את מה שנענה מפי הגבורה. ויש בפסוק הזה איתור לשון שאין תלמוד לומר שבפשטות אין מלמדנו הכתוב דבר במילה בקול. תיבה זו לכאורה מיותרת. ממשמע שנאמר יעננו, איני יודע שבקול? אלא מה תלמוד לומר בקול? שהשם ענה למשה בגובה קולו של משה. מכאן שיהיה קול המתרגם שווה לקולו של הקורא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בקולו, הרי משה היה מתרגם, ואם כן היה צריך להביא ראיה ממשה שלא יגבה את קולו יותר מכל הגבורה. מביאים התוספות לדברי הריף שביאר, שאומנם משה היה עונה בכל כוחו כדי להשמיע את קולו לכל העם. אבל הקדוש ברוך הוא לא היה צריך להגביה את קולו, שהרי לא היה מדבר אלא למשה לבד. ואף על פי כן היה מגביה את קולו כדי שלא ינשמע פחות מקולו של משה המתרגם. והרמב"ן מבאר על פי חז"ל שבוודאי את כל עשרת הדיברות שמעו כל ישראל מפי השם כאמור בתורה. מלבד שתי הדיברות הראשונות אותן שמעו והבינו כפי ששמע והבין משה רבינו. הרי שבדיברות האחרות שמעו את כל הדיבור ולא הבינו אותו עד שביאר להם משה. ורש"י מפרש שכל הנייה אמורה בתורה היא הרמת הקול כמו שמצינו וענו הלוויים קול רם. מביאה הגמרא ברייתא שנאמר בה הדין הזה, תניא נמי אחי, כך שנינו גם בברייתא, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא בתורה, ואם הקורא קרא בקול הגבוה, ואי אפשר למתרגם להגביה את קולו עד שיהיה כנגד הקורא, ושווה לו, ימאך הקורא קולו ויקרא, ינמיך הקורא בתורה את קולו ויקרא בקול השווה לקולו של המתרגם. שווה הגמרא לדיני זימון ומבררת אם גם שניים שאכלו רשאים לזמן. היתמר נאמר בבית המדרש, שניים שאכלו כאחת ורוצים לזמן, פליגי נחלקו בנידון הזה, רב ורב יוחנן. אחד אמר, אחד מהם אמר, אם רצו לזמן מזמנים, ואחד אמר, גם אם רצו לזמן, אין מזמנים. ובטעם הדבר ששניים אף אם רצו אין מזמנים, נאמרו כמה טעמים. בשיטה מקובצת כתב שהזימון הוא כאין דבר שבקדושה, אבל כן אינו נאמר בפחות משלושה. הפני יהושע כותב שאין לשניים לזמן משום שנראה כמוסיפים על הברכה. והצלח בייר ששניים אינם מניין חשוב כדי לומר נברך בלשון רבים. דנה הגמרא אם יש ממשנתנו הכרעה במחלוקת הזאת. נען שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי, שלושה שאכלו כאחת חייבים לזמן, משמע שדווקא שלושה אין, שלושה מזמנים אבל שניים לא, לא יזמנו, דוחה הגמרא את הראייה ואומרת אתם, שם במשנתנו מדובר אודות זימון שהוא חובה, שאין חובת זימון אלא בשלושה, אבל אחר כאן במה שנחלקו האמוראים, הנידונו לגבי זימון של רשות, האם רשות ביד שניים לזמן אף שאינם מחויבים בכך, או שאין להם לזמן כלל, ממילא אין ראייה ממשנתנו שאין להם לזמן, רק שאינם מחויבים בדבר. ביאה הגמרא ברייתא אחרת ודנה אם ניתן להכריע ממנה במחלוקת הזו. תשמע בו ושמע ראייה אחרת להכריע על ידה במחלוקת הזו. שנינו בברייתא, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, ואין רשאים להיחלק שיברך כל אחד בעצמו. שבכך הם מפקיעים מעצמם את ברכת הזימון שכבר נתחייבו בה, משמע, שאין להם רשות לחלק אף אם ירצה אחד ללכת לחבורה אחרת ולברך שם בזימון. הרי מוכח ששלושה אין, שלושה כן מזמנים, ואילו שניים לא יזמנו ואפילו רצו. שאם גם שניים יכולים לזמן, מדוע לא יהיה אחד רשאי ללכת, והרי הוא אינו מפקיע את ברכת הזימון מהשניים האחרים, כיוון שהם רשאים לזמן בפני עצמם. דוחה הגמרא ואומרת גם מפה אין ראיה, כי ייתכן שאף שניים רשאים לזמן. הטעם ששלושה אינם רשאים לחלק, שהעניין שונה הדבר שם בברייתא. דקבעו להו בחובה מעיקרה, שכבר נקבעו בחובת הזימון מתחילה. אם יהיה לך אחד אף שהם יכולים לזמן, אבל אין זה אלא זימון של רשות, ונמצא שיפסידם, שכן גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ובביאור הדברים ביארו התוספות במסכת קידושין בדף למד א' עמוד א' גדול המצווה, שהמצווה ועושה דואג ומצטער יותר פן יעבור על ציווי הבורא, מה שאין כן מי שאינו מצווה יש לו פת בסלו, שאם לא ירצה, לא יקיים. דנה הגמרא ומביאה ברייתא נוספת. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא אחרת, שנינו בברייתא השמה שהיה משמש על השניים, אותם שניים שהיו מסובים בסעודה שיש בפת, הרי זה אוכל עמהם אף על פי שלא נתנו לו רשות לאכול, ואין בכך גאווה שהוא אוכל ללא רשותם, כך לשונו של רשי, שכן נוח להם שיוכל עמהם שעל ידי כך הרי הם שלושה והוא מביאם לידי זימון. והרי הוא מן הסתם כמורשה מהם בכך, אומר המאירי. כותב המשנה ברורה שמסתבר שאין לו רשות אלא לאכול מעט, בכדי שיתחייב בזימון ויצטרף עמהם. אבל היה משמש על השלושה, כיוון שיכולים לזמן גם בלעדיו, הרי זה אינו אוכל עמהם, אלא אם כן נתנו לו רשות. ואם כדברי האומר, שגם שניים רשאים לזמן, מדוע רשאי השמש לאכול עם השניים בלא קבלת רשות? הרי אם רצו, היו יכולים לזמן גם בלעדיו, מכאן ששניים אינם רשאים לזמן. דוחה הגמרא ואומרת גם מכאן אין ראיה, שכן אפשר ששניים רשאים לזמן גם בלי שיצטרף אליהם השמש. ומכל מקום שאין יעתם, שונה הדבר שם בברייתא. דניחא להו שנוח להם שיצטרף עמם באכילתם, משום דמקבל להו בחובה, שבהצטרפותו נעשה עליהם הזימון חובה, וגדול המצווה ועושה, כפי שנתבהר לעיל. מביאה הגמרא בדף ממהי עמוד ב' ברייתא אחרת, ודנה אם אפשר להכריע ממנה במחלוקת הזו. תשמע, בואו שמע ראיה ששניים רשאים לזמן, שנינו בברייתא, שלוש נשים שאכלו כאחת, אם רצו מזמנות לעצמן, וכן עבדים שאכלו כאחד, אם רצו מזמנים לעצמם. אבל חבורה של נשים ועבדים וקטנים, שאכלו יחד, אף אם רצו לזמן, אין מזמנין. אינם רשאים לזמן, שאין הדבר הגון שיקבעו לאכול יחד שמה יבואו לידי פריצות. כיוון שעבדים שטופי זימיים וחשודים על הזנות חששו חזל, שמה מתוך קביעותם בחבורה עם נשים וקטנים, יבואו לידי זנות עם הנשים או לידי משקף זכור עם הקטנים. וכותב המגן אברהם שלכן אפילו היו שם שלושה עבדים מלבד הנשים, אינם רשאים לזמן. מדייקת הגמרא, והא והרי, אפילו מאה נשים שאכלו יחד כתרי גברי דמיין, נחשבות רק כשני אנשים לעניין זימון, כלומר, שאינן חייבות בזימון. כך מפרש רשי, אבל תוספות, בדיבור המתחיל והא, פרשו שמאה נשים הם כשני אנשים מבחינת המניין, דהיינו שלכל דבר שצריך סכום ומניין, כגון עשרה לאמירת קדיש וקדושה, הן אינן משלימות את המניין, וכן עניין זימון שצריך שלושה, הן אינן חשובות אלא כשניים, וקטני, ושנינו בברייתא שאף על פי כן נשים שרצו לזמן מזמנות לעצמן ועבדים שרצו לזמן מזמנים לעצמן, ואם כן, גם שני אנשים שפטורים מזימון יוכלו לזמן אם ירצו, וקשה על הסובר שאין שניים רשאים לזמן. דוחה הגמרא ואומרת שאין יעתם שונה טעם הזימון בשלוש נשים, שהוא אינו משום שהרשות לזמן נתונה גם לפחות משלושה, אלא טעם הוא משום דאיקה דעות. יש בשלוש נשים ריבוי דעות, ועל כן מתקיים בהם הפסוק, גדלו להשם איתי. שעל הפסוק הזה סמכה הגמרא את עניין הזימון בשלושה שהם ראויים לזמן, שכן משמע שאומר היחיד לשניים גדלו להשם יחד איתי, ומכאן שדווקא שלושה רשאים להגדיל את שמו ולא בפחות מכאן. לא כן הדבר בשני אנשים שאין שם אלא שתי דעות בלבד, ואין מתקיים בהם הפסוק הזה ולפיכך אינם רשאים לזמן. מקשה הגמרא לדחייה הזו, יחי. אם כך שהטעם שהן יכולות לזמן ומשום שיש כאן שלוש דעות, האם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא הזו, שנינו בה, נשים ועבדים האוכלים יחד אם רצו לזמן אין מזמנין. ונשאלת השאלה, מה היא לא? מדוע לא יזמנו? והסוף סוף, איקה יש שלוש דעות ושייך בהם זימון. מתרץ את הגמרא שייני אתה משום פריצותה. שונה הדין בחבורת נשים ועבדים יחד, שכיוון שיש חשש שיבואו לידי פריצות, אסרו עליהם חכמים לזמן, אבל נשים האוכלות לבדן ועבדים האוכלים לבדם, מזמנים משום שיש בהם שלוש דעות. לאיל, ובה שנחלקו רב ורבי יוחנן עם שניים יכולים לזמן. מברר את הגמרא מה אמר כל אחד מהם. שכן כלל בידינו כאמור במסרת ביצה דף דלת עמוד א', שבמקום שנחלקו רב ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן. לכן רוצה הגמרא לומר ולהבין מה סבר רבי יוחנן כדי לפסוק הלכה כמותו. אומרת הגמרא, תסתאי אמש להוכיח דרב ודאמר, רב הוא זה שאמר ששניים שאכלו אם רצו לזמן אין מזמנים. שהרי מצאנו דאמר רב דימי בר יוסף אמר רב בשמו של רב, שלושה שאכלו כאחת וקודם שזימנו יצא אחד מהם לשוק לרחוב, כשרוצים השניים שנותרו לזמן, קוראים ומודיעים לו שהם רוצים לזמן, והוא פונה עליהם מהמקום בו הוא עומד ומזמנין עליו גם בלא שהוא חוזר לשבת עמם. מכך שיצריך רב שהשניים יקראו לאותו אחד שיצא, יש לדייק ולומר, טעם הדקורין לו, הטעם ששניים אילו מזמנים משום שקוראים לו ליוצא, לא קוראים לו, אבל אם לא קוראים לו, לא, הם אינם רשאים לזמן לפי שנותרו רק שניים, הנה מוכח שרב סובר ששניים אינם יכולים לזמן. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מן הממרה הזו מה דעתו של רב, כי ייתכן שדעתו היא ששניים רשאים לזמן, אלא שהעניינתם שונה הדין באופן האמור, שהם היו שלושה ויצא אחד מהם, דווקא שם יצריך רב שיקראו לשלישי שיצא ולא יזמנו בלעדיו. משום דעיקבו להו בחובה מעיקרה. כבר נקבעו קודם שיצא בזימון של חובה, וזימון בלעדיו הוא זימון של רשות. וכיוון שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, כפי שאמרנו לאל בדף ממהי עמוד א', על כן אמר רב שיקראו לו לזמן עמם, שבכך הם עושים זימון של חובה כפי שהוקבעו. אז עכשיו מביאה הגמרא ראיה שרבי יוחנן הוא הסובר שאין שניים רשאים לזמן. אומרת הגמרא אלא תסתיים אלא יש להוכיח שרבי יוחנן הוא זה דאמר, הוא זה שאומר ששניים אם רצו לזמן אין מזמנים. שהרי מצאנו דאמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, שניים שאכלו כאחת, כאשר הם מגיעים לברכת המזון אינם צריכים לברך כל אחד בנפרד, אלא אחד מהן יוצא בברכת חברו לפי ששומע כעונה. לכמן בהמשך העמוד מובאת ברייתא, ששניים שאכלו מצווה לחלק ועל כל אחד לברך לעצמו. ולכאורה הדברים הללו הם שלא כרבי יוחנן, שאומר שיכול כל אחד לצאת בברכת חברו, אלא שהברייתא שם העמידה את דבריה שמצווה להיחלק רק כששניהם סופרים, דהיינו שהם בקיאים בברכה. אבל אם היה אחד סופר ואחד בור, יכול הסופר לברך ולהוציא את הבור. וייתכן שבאופן זה דיבר רבי יוחנן, כך אומרים הפני יהושע והצלח. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואבינן בא ונסענו ונתנו בדברי רבי יוחנן הללו והקשנו, מהי כמה שמלן, מה ראה צורך להשמיענו רבי יוחנן שיוצא אדם ידי חובת ברכת המזון שהוא שומע מחברו? תנינה, שנינו את הדברים הללו בברייתא. שמע ברכת חברו ולא ענה אחרי האמן, כפי שבעצם היה ראוי, כי עניית אמן מראה שהוא מתכוון לצאת בברכה הזו. בכל אופן יצא ידי חובתו, לפי שאין עניית אמן מעכבת. אז אם כן, מה חידש רבי יוחנן? ואמר רבי זעירא וביאר רבי זעירא את דברי רבי יוחנן, שאכן לא בא רבי יוחנן לחדש שיוצא אדם בכך שהוא שומע את ברכת חברו, אלא בא לומר שאין ברכת הזימון ביניהם. בין השניים האוכלים כאחד, הם אינם רשאים לזמן כלל, ולכן נקט רבי יוחנן בלשונו שאחד יוצא בברכת חברו, כי אם היה שם זימון, הייתה הברכה נחשבת ברכת שניהם, שהרי הוא אומר נברך, וחברו עונה, ברוך הוא. וממילא, ביאור דבריו של רבי יוחנן הם כך, שניים שאכלו כאחת אין ביניהם אלא דווקא מה שאחד יוצא בברכת חברו, אבל זימון אין ביניהם כלל שאינו נוהג בפחות משלושה. מסיימת הגמרא תסתיים, אכן יש ראיה מדברי רבי יוחנן, ונתבהר לנו שהוא הסובר שאין שניים רשאים לזמן, ממילא מוכח שרב החולק עליו הוא הסובר ששניים רשאים לזמן. דנה הגמרא אם אכן ניתן לומר שרבי יוחנן הוא הסובר ששניים אינם רשאים לזמן. אמר לי רבה בר רבונה לרבונה, שאל רבה בר רבונה את אביו רבונה, והרבנן דעתו ממערב האמרי, הרי תלמידי החכמים שבאו מארץ ישראל לבבל אומרים, שניים אם רצו לזמן מזמנים. מה אליו? האם מה שאמרו זאת אינו אלא משום זה שמיע להו? מרבי יוחנן, שמעו זאת מרבי יוחנן שהיה ראש הישיבה בארץ ישראל. כי אם לא שמעו כן מרבי יוחנן, מיכן שמעו לומר זאת? שהרי אין לומר ששמעו זאת מרב, שכן רב היה דר בבבל. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא מרבי יוחנן שמעו זאת, אלא דשמיע להו מרב מקמי דנחית לבבל. הם שמעו זאת מרב לפני שרב ירד מארץ ישראל לבבל. רב היה בן ארץ ישראל ולמד תורה אצל רבינו הקדוש, אלא שבעקבות מעשה שהיה הוכרח לצאת לבבל. כאמור במסכת יום הדף פז עמוד ב' ובמסכת חולין בדף קוף למדזיין עמוד ב' מובא שרבי יוחנן דיבר בשבחו של רב ואמר, בעוד שהיה רב בארץ ישראל קודם שירד לבבל היה חשוב ממני, ואני זוכר שהייתי יושב לשיטת הרועה והריטבה, עיקר חידושו של רב הוא שאף שיצא לשוק עדיין לא להתבטל צירופם וקביעותם וחייבים בזימון. ומעידך, ודאי שאם לא בא לשבת עמהם, אין מזמנים עליו. ולשיטתם הם מבארים שמה שהוסיף הבאי והוא דקרי לבעני, רצונו לומר שאימתי לא נתבטלה קביעותם דווקא כשלא ירחיק כל כך, ויכולו לשמוע אם יקראו לו. אבל אם ירחיק עד כדי כך שאפילו יקראו לו לא ישמע את קולם, באופן זה בטל הזימון לגמרי ולא מועיל מה שחזר ובא לשבת עכשיו. דנה הגמרא עם דין זה הוא גם בזימון של עשרה. אמר מר זוטרה ולא אמרן ולא אמרנו שניתן לזמן על היוצא לשוק בעודו שם, אלא דווקא בשלושה שאכלו. אבל בעשרה שאכלו, גם אם הוא עונה עמהם, אין מזמנים עליו עד דנאיתי, עד שיבוא וישב עמם, מהטעם שיתבהר להלן. מקשה הגמרא על דברי מר זוטרה, מתקיף לרב אשי, מקשה רב אשי, אם באנו לחלק בין שלושה לעשרה, עד רבה איפכה מסתברה. יותר מסתבר לומר ההפך, שבעשרה שאכלו ויצא אחד, אפשר כן לזמן עליו, משום דתשעה אנשים נראים כעשרה. דאין אדם ממהר להבחין בין עשרה לתשעה, ולכן אין צורך לדקדק ולהצריך את היוצא שיבוא לשבת עמם. ואילו בשלושה שאכלו ויצא אחד מהם, חיסרון האחד ניכר מיד, כיוון ששניים אין נראים כשלושה. ויותר היה ראוי להקפיד בהם שלא יזמנו עד שיבוא היוצא להישב עמם. מסכם את הגמרא ומסיקה, והלכתה להלכה יש לינוק את דברי מר זוטרה, שבשלושה די במה שקוראים לו ועונה, ובעשרה עליו לבוא ולהישב עמם. ומבאר את הגמרא מה הייתה מה? מה הסיבה לחילוק הזה? כיוון דבאי להדקורי, כיוון שבזימון של עשרה צריך להזכיר שם שמיים, כפי ששנינו לקמן בדף ממתת עמוד ב', בציר מעשרה לב אור אחרה. אין זה ממידה דרך ארץ להזכיר שם שמיים בפחות מעשרה יושבים ביחד. כי בעשרה אומרים לברך אלוקינו שאכלנו משלו, והם עונים ברוך אלוקינו שאכלנו משלו. ובראשונים מובאים לימודים שונים לכך שבשביל הזכרת שם שמיים יש צורך בעשרה דווקא. ההלכות גדולות כותב, משום הפסוק ברוב עם הדרת מלך. פסקי הריד מביאים את הכתוב בתהילים קוף זין, וירוממו בקהל עם, ואין קהל עם פחות מעשרה. בספר האשכול והכל בו מציינים את הכתוב בתהילים סמכת, במקהלות ברכו אלוקים, ובייר הלבו שמכאן משמע שצריכים להיות מקוהלים יחד. ואבודרהם כותב, בהלכות ברכת המזון, עשרה שכינה שורה ביניהם, ולכן צריך להוסיף ולומר, נברך לאלוקינו, כמו שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ויהיה הגמרא דברים נוספים בעניין הזה. אמר רבי נקטינה, נוקטים אנו להלכה ששניים שאכלו כאחת, מצווה לחלק, והיינו שיברך כל אחד לעצמו בין את ברכת המוציא ובין את ברכת המזון. וכותב הפני יהושע בדת התוספות לאל בדף מהי עמוד א' דיבור המתחיל עם, שהדין הזה הוא לעיכובה, וגם בדיעבד לא ייצא השומע ידי חובתו. מלבד במקרה הנזכר בברייתא להלן, שהאחד היה סופר והשני בור, שאינו יודע לברך, שרק בזה יוצא השומע. ואילו הרשב"א נוקט, שלא נאמר מצווה לחלק אלא לעניין לכתחילה, אבל בדיעבד יצא ידי חובה גם בשמיעה. אומר המגן אברהם שגם לדעת הרשב"א אם לא נקבעו לאכול יחד, אלא שהיה כל אחד אוכל לבדו, לא ייצא בברכת המזון שישמע מפי חברו. שיטת רש"י שגם בברכת המוציא מצווה לחלק ואין אחד יכול להוציא את חברו. וכותבים תלמידי רבינו יונה שהעולם לא נהגו להיחלק לברכת המוציא. ובטעם החילוק בין ברכת המוציא לברכת המזון נאמרו בראשונים כמה טעמים. א', משום שבתחילת הסעודה כשמסובים וקבועים יחד דעתם להצטרף, ולפיכך יוצא אחד בברכת חברו, אבל בסוף הסעודה בטלה הקביעות והם נחלקים זה מזה, ועל כן כל אחד מברך לעצמו. טעם נוסף, כיוון שברכת המוציא מתירה להם לאכול ולהנות, לפיכך דעתם להצטרף, אבל לאחר הסעודה שכבר אכלו, אינם מצטרפים. כך אומרים התוספות במסכת חולין בדף קופה ועמוד א', בדיבור המתחיל ושמע מינה. טעם שלישי, ברכת המוציא שאינה מן התורה הקלו בליות האחד פותר את חברו. אבל ברכת המזון שהיא מן התורה, החמירו להיות כל אחד מברך לעצמו. וטעם רביעי, שרק לגבי ברכת המזון, אין האחד מוציא את חברו לפי שנאמר, ואכלת וסבת וברכת. ונאמר בתלמוד הירושלמי שלומדים מן הפסוק הזה, מי שאכל הוא יברך, לפיכך מצווה לכל אחד שיברך ברכת המזון בפני עצמו. אבל בשאר דברים, אפילו מה שחיובה מדאורייתא, אחד מוציא את חברו. מביאה הגמרא ברייתא בה נתבהר כדברי אביי, תנא אינה מאחי, כך שנינו גם בברייתא. שניים שאכלו כאחת מצווה להיחלק, והרי זה כדברי אביי. מוסיפה הברייתא, אמנם לא בכל שניים נוהג הדין הזה, אלא במה דברים אמורים שמצווה להיחלק ולברך כל אחד לעצמו, דווקא כששניהם סופרים בקיאים ויודעים לברך ברכת המזון כתיקונה. אבל אם היה אחד מהם סופר ויודע לברך ואחד בור שאינו יודע לברך, הסופר מברך בקול ובור יוצא ידי חובתו בברכת הסופר מדין שומע כעונה. ודעת המאירי שגם בור היודע לברך יכול לכתחילה לצאת בברכת הסופר שהוא סבור לפי דעתו שברכת החבר רצויה יותר, כך גם שיטת השיטה מקובצת. הוא מוכיח שבאופן זה דיברה הברייתא, שהרי אם מדובר באופן שהבור אינו יודע את הברכה כתקנה, פשוט שהוא שיוצא בברכת הסופר. מה הוא צריכה הברייתא להשמיענו זאת? על כוכך שמדובר בברייתא שהבור בקיא בברכה, ומחדש את הברייתא שאף על פי כן הוא יוצא בברכת חברו. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזימון. אמר רבא אמילתא אמריתא הנה, דבר ההלכה דלהלן נאמר על ידי, והיא תמרה משמי דרבי זיירא קבתי, ובארץ ישראל נאמרה אותה הלכה משמו של רבי זיירא, שאף הוא סובר כדעתי, וזאת היא ההלכה. שלושה שאכלו כאחת וגמרו שניים סעודתם ורוצים לזמן, דרך ארץ הוא שיהיה אחד שעדיין אוכל מפסיק את סעודתו לשניים האחרים, בכדי שיוכלו לזמן יחד. ולאחר גמר ברכת הזימון, יחזור ויסיים סעודתו. ואין שניים מפסיקים לאחד. שניים אין צריכים להפסיק בשביל היחיד שגמר לפניהם, אלא ימתין עד שיגמרו, שאינו רשאי לברך לעצמו ולצאת לשוק כדי שלא יפסידו את הזימון. דנה הגמרא בדין שאין צורך לשניים להפסיק עבור היחיד. שואלת הגמרא, ולא? האם אין על השניים להפסיק סעודתם לצורך אחד הרוצה לזמן? והווה הרי רב פאפה אפסיק לילה אבא בר ברי, אי ובחד, כלומר רב פאפה סעד עם בנו, אבא מר ועם אדם נוסף, וקדם אבא מר וסיים לפניהם, והפסיקו רב פאפה והאחר שעימם את סעודתם, כדי שאבא מר יוכל לזמן. מכאן יש ללמוד, שעל השניים להפסיק לצורך היחיד. תרץ את הגמרא שייני רב פאפה, שונה המעשה שהיה אצל רב פאפה. הוא לא עשה זאת מצד הלכות דרך ארץ, אלא לפני משורת הדין הוא דעבד. הוא עשה זאת לפני משורת הדין, מפני שרצה לנהוג בבנו בדרך של חשיבות וכבוד. מביאה הגמרא מעשה כדי ללמוד ממנו דין בהלכות זימון. יהודה בר מריימר ומר בר רבשי ורב אחא מדיפתי, קר חיריפתא בהדי הדדי, אכלו פת זה עם זה כאחד ונתחייבו בזימון. לא אבי באוחד דאב ומופלג מחברי, לא היה ביניהם אחד שהיה מופלג בחוכמה ובזקנה מחבריו כדי לכבדו, לבריחו להו, שיהיה הוא המזמן והמברך. אמרי אמרו זה לזה, הדתנן מה ששנינו, שלושה שאכלו כאחת חייבים לזמן, אני מי לחיוב זה אמור דווקא, איך הדעי כאדם גדול? איכן שיש בין הסועדים אדם גדול כמסקנת הגמרא לכמן בדף ממזיין עמוד א', שהגדול מברך. אבל איך הדחי ידע דינינו, אבל איכן שהסועדים שווים בחוכמה ובזקנה? אין כלל חיוב בזימון ומילה חילוק ברכות, עדיף, שיברך כל אחד לעצמו. ואכן כך עשו וברך איניש לנפשי, ברכו כל אחד לעצמו. לאחר מכן עטו לקמי דמריימר, באו לפני מריימר וסיפרו לו את הדברים. אמר להו, אמר להם מריימר, ידי ברכה יצאתם, ידי חובת ברכת המזון יצאתם, אבל ידי חובת זימון לא יצאתם, משום שעליכם לזמן גם במקרה שאין בין המסובים אחד המופלג מחבריו. הוסיף ואמר להם, וכי תאמרו נהדר, שמה תאמרו נשוב עכשיו ונזמן, כבר אינכם יכולים לעשות כן, מפני שאין זימון למפרע, אין זימון לאחר שברכו, שלא נתקן לאומרו, אלא לפני ברכת המזון. המאירי בייר שעניין הזימון הוא לעורר את המסובים להיות מוכנים לברכת המזון, ואילו הרי כבר ברכו. מביאה הגמרא דין נוסף בהלכות זימון, בא אחד מן השוק שלא אכל ומצען, מצא לשלושה שאכלו כאחת, כשהם מברכין את ברכת הזימון, מה אומר אחריהם, מה יענה אחר ברכתם? שאומנם הוא לא אכל עמהם, אבל אף על פי כן עליו לענות עמהם, כי שנינו לקמן בדף נ"א עמוד ב', עונים אמן אחר ישראל המברך, ומפרש את הגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב', שמדובר במי שלא אכל. כי מי שאכל אין עניית אמן מועילה לו, אלא אם כן שמע את כל הברכה. הנה מוכח שמי שלא אכל חייב לענות אמן. אם כן הוא הדין כאן בברכת הזימון שיש לו לענות, הגם שלא אכל דבר. ותקנו זאת, אומר אבו דרהם, כדי שלא ייראה ככופר במי שחבריו מברכים אותו. האור זרוע כותב שאין זה מן הראוי לשתוק בשעה שהוא שומע שנותנים שבח והודעה לשמו יתברך. אז אם כן, אותו אחד שלא אכל עמהם ולא יכול לומר ברוך שאכלנו משלו, שהרי לא אכל, אם כן מה יאמר? רב סביד אמר יאמר אחריהם ברוך ומבורך. רב פאפה אמר עונה אחריהם אמן. אומרת הגמרא ולא פליגי ולא נחלקו ביניהם משום שדיברו על שני מקרים שונים. האחד דיבר באופן דשכחינו דקאמרי, נברך שאכלנו משלו, בא ומצאם כשאומר המזמן, נברך שאכלנו משלו. והאחר דיבר באופן דשכחינו, דקאמרי שבא ומצאם שאומרים ברוך שאכלנו משלו. ומבאר את הגמרא, שכחינו דקאמרי נברך שאכלנו משלו. אם בא ומצאם כשאומר המזמן נברך שאכלנו משלו, אומר אחריו ברוך ומבורך. ואינו עונה אמן אחר ברכה זו שאין זו ברכה אלא הזמנה לברך. ואם השכחינו דקאמרי ברוך שאכלנו משלו, בא ומצאם שאומרים ברוך שאכלנו משלו שעיקר ברכת הזימון, עונה אחריהם אמן. עוברת הגמרא לדין כללי בהלכות עניית אמן על ברכות. תני חדה בברית אחת שנינו, העונה אמן אחר ברכותיו, כלומר אחר ברכת עצמו, הרי זה משובח. וכותב הרשב"א בשם רבי יהודה גאון ז"ל, שטעם לעניית אמן זו היא משום שבענייתה מקבל עליו את הברכה, שאמר ומאמין בה, וכתב שיש סיוע לענייה זו מדברי דוד, שבכמה מספרי התהילים סיים באמירת אמן, כגון בתהילים פייטט, ברוך השם לעולם אמן ואמן. ראינו כי אמן לשון קיום, מסביר הרד"ק. וכן אמר דוד, אמת הוא שהמקום הוא ברוך ומעולל, כפי שאמרתי במזמורים שעד כה. וברוך השולחן כתב שעניית אמן שחר ברכותיו אינה חובה, אלא היתר שמותר לאדם בסיום ברכותיו לענות אמן אחר ברכת עצמו. ותניה יידך בברית האחרת שנינו, ענוי אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. וקשה, הברייתות סותרות זו את זו. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין כאן סתירה בדברי הברייתות, כיוון שכל אחד דיברה באופן אחר. הברייתא ששנתה, הרי זה משובח, מדברת כגון בעניית אמן בבוני ירושלים שבברכת המזון, שאיסוף הברכות על המזון שחיובן מן התורה, כי ברכת הטוב המיטיב היא מדרבנן, ואינה מעיקר הברכה, ובעניית האמן מורה האומר שכבר גמר אותן ואין לו לומר יותר. וכותב רש"י, וכן הביאו ראשונים נוספים, בשם רבינו חננאל והלכות גדולות, שדין זה אינו רק בבוני ירושלים, אלא בכל סיום ברכות, כגון אחר המברך תמו ישראל בשלום, לומר אמן, מפני שברכה זו היא סיום תפילת 18, וכן בגמר ברכת השתבח שהיא סיום פסוקי דזמרה, וכן לאחר יעללוך שבסיום ההלל, וכן לאחר גאל ישראל, שאומר קודם תפילת 18 בשחרית, ולאחר שומר עמו ישראל עד שקודם תפילת 18 בערבית, שהם סוף ברכות קריאת שמע. ומבואר בראשונים הללו שאין בענייה הזו משום הפסקה בין גאולה לתפילה, שכיוון שצריך לאומרה, נעשה כחלק מסדר הברכה. ובבאר הרשב"א שלפי הדעה הזו צריך לומר שמשנקתה הגמרא דווקא בוני ירושלים, משום שיש בכך חידוש להשמיענו שאפילו אחר בוני ירושלים שאינה סוף ברכותיו ממש, הרי יש לאחריה ברכת הטוב והמיטיב, עונים אמן, לפי שהיא סוף הברכות שעל המזון מדאורייתא, אז כל שכן שלאחר סוף שער ברכותיו. והראש מוסיף אותם, משום שהסוגיה שלפנינו עוסקת בעניין ברכת המזון, לכן הקטע הברייתא בוני ירושלים. ויש ראשונים המוסיפים ואומרים, שמנהג העולם שלא לענות אמן אחר סיום כל הברכות, אלא רק בבוני ירושלים שבברכת המזון, ומבאר הלבוש שנוהגים כך כדי לעשות הכר בין שלוש הברכות הראשונות שבברכת המזון שמן התורה, לברכה רביעית שמדברי סופרים. דעת הרמב"ם בהלכות ברכות פרק א' הלכה ט"ז, שרק אחר שתי ברכות או יותר סמוכות עונה אמן אחר הברכה שיסוף אותן ברכות, ולכן כתב שיענה אמן רק על ברכה אחרונה של קריאת שמע בערבית, שיש שם שתי ברכות אבל לא אחר גאל ישראל שקודם 18 בשחרית, שהוא אחר ברכה אחת. ממשיכה הגמרא ואומרת, הברייתא ששנינו בה, הרי זה מגונה מי שעונה אמן אחר ברכותיו, מדברת בשאר ברכות שעונה אמן בסיימו ברכות אחרות, שעל ידי ענייתו הוא מראה שסיים ושוב אחר כך הוא ממשיך ואומר, ברכות נוספות, וזה מנהג בורות. הביאה הגמרא מנהג המוראים באופן עניית האמן שלאחר בוני ירושלים. אביי, כשהיה מסיים ברכת בוני ירושלים שבברכת המזון, אני לי היה עונה את האמן, שאמר בחתימת הברכה הזו בקלה, בקול רם. ותא מנהגו, כי איך דלי שמעו פועלים, כדי שישמעו הפועלים שהוא אומר אמן, ויבינו שכאן הוא סוף ברכת המזון, ולקומו, ויעמדו וישובו למלאכתם תכף, ולא שיברכו הטוב והמיטיב. ומבארת הגמרא שאף שברכת הטוב והמיטיב היא חלק מברכת המזון, לא חש אביי לכך שלא יברכוה, לפי שסבר דעתו והמיטיב לאו דאורייתא חיובה, אינו מן התורה אלא ביבנה תקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה, כאמור לכמן בדף ממחת עמוד ב', וכיוון שאינה אלא מדרבנן ובשעת ברכת המזון אי אפשר לעסוק במלאכה, תקנו חכמים לפועלים שלא יאמרוה שלא לבטלה ממלאכת בעל הבית. וכותב בשו"ת מהרש"ל שממשמעות לשון הגמרא אנחנו מבינים שהיו אלו פועליו של אביי שהיו אוכלים עמו. ולמרות ששנינו בברית הלל בדף ט"ז עמוד א' שפועלים האוכלים בבעל הבית מברכים ברכת המזון כתיקונה, סבר אביי שכוונת הברית באומרה כתיקונה לשלוש הברכות שחיובה מן התורה. ושלא כדברי הריף והרמב"ם ושאר הפוסקים שכתבו שמברכים ארבע ברכות כשאר כל אדם. ואילו מלא הרואים כותב שאביי לא היה בעל הבית, אלא שהיה אוכל בבית ריש גלות, אבל היו שם פועלים. והיה עונה בקול, אמן לאחר גמר ברכותיו, ואז הפועלים הסיקו שכאן הוא מסיים את ברכת המזון, והם יקומו למלאכתם. אבל אומרת הגמרא רבה שכשהיה מסיים בוני ירושלים, אני לי, היה עונה את האמן שבחתימתה בלחישה, בלחש, טעם ינהגו, כי איך ידלו נזלזלו בהטוב והמיטיב. מפני שאם ישמעו הפועלים שהוא עונה אמן קודם הברכה הזו, של ברכת הטוב והמיטיב, אז הם יכירו שברכת הטוב והמיטיב אינה מן התורה ואינה מעיקר ברכת המזון, ויבואו לזלזל בה אף שלא במקום ביטול מלאכת בעל הבית. אז אומר רש"י, מפני כך הוא לא ענה בקול, אבל לענות אמן זה בלחש, ודאי שצריך, שכיוון שאיסוף הברכות צריך לענותה, כפי ששנינו בברייתא שבכך הוא משובח. מביאה הגמרא מעשה, ממנו יש ללמוד מי הבוצע ומי המברך. והרמב"ם הלכות ברכות פרק ז' הלכה א' הביא את המנהגים המוזכרים לכמן בגמרא, ובפתיחת העניין כותב הרמב"ם, מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה, וכולן דרך ארץ. אומרת הגמרא, רבי זירא חל השחלה, על לגבי נכנס אליו רבי אבאו לבקרו. קביל עלי קיבל רבי אבאו על עצמו, אם מטפח, אם מתרפא, קטינה, חריך, שקי. הוא התכוון לרבי זירא שכך היו מכנים אותו, הקטן והגוץ, חרוך השוקיים. ולמה? לפי שנחרחו שוקיו, כאמור במסכת בבא מציעא דף פ"ה. Hey. ובגמרא מובא שם שרבי זירא התענה 100 תעניות כדי שלא תשלוט בו אש הגיהנום, וכל 30 יום היה בודק את עצמו על ידי שהסיק אש בתנור. לאחר שהתחמם, היה עולה ונכנס ויושב בתוכו, ולא הייתה אש שולטת בו. פעם אחת נתנו בו חכמים עיניהם, ונחרחו שוקיו מן החום. מאז היו קוראים לו קטין חריך שקי. שואל הפתח עיניים, מדוע הוא לא קרא לו רבי זירא? הוא מתרץ על פי המובא בשם גורי האריזל, שכשאדם בצרה טוב להזכיר את זכויותיו על מנת לעורר מליצי יושר למעלה. עניינו של רבי זירא שהיה בודק את עצמו באור, נתפרסם ברבים, אחר שנתנו בו חכמים את עיניהם, עד שהיו קוראים לו קטין החריך שקי. ועל ידי כך, נגרם שהרבה אנשים נתקנו במעשה ונזהרו אף הם מן החטא. ומאחר שדבר זה הוא זכות עבורו, על כן הזכירו רבי אבאו בכדי לעורר עליו רחמים. אם כן, רבי זירא חלה, נכנס לבקר אותו רבי אבאו, הוא קיבל על עצמו שאם רבי זירא יתרפא, אביד ניום התווה לרבנה נעשה סעודה לתלמידים. איתפח, עברי רבי זירא, קיים רבי אבאו את קבלתו ועבד עשה סעודתה לכול רבנן סעודה לכל התלמידים. ואף רבי זירא עצמו השתתף בסעודה, כמעט למשרי, כאשר הגיע העת לבצוע את הפת, אמר לי רבי אבאו לרבי זירא, לשרלן מר, יתכבד מר ויוציאנו בברכת המוציא ויבצע את הפת, ויחלק ממנה לסועדים. אמר לי, שאל רבי זירא את רבי אבאו, לא סבר למר, להדר רבי יוחנן, אתה לא סובר את הדין שאמר רבי יוחנן, דאמר, ממידת דרך ארץ שיהיה בעל הבית בוצע, ועל כן עליך לבצוע, כי אינך בעל הבית. ואכן קיבל רבי אבאו דברי רבי זירא, ושרה לו, ובצע את הפת. בגמר הסעודה כמעט לברוכי, כאשר הגיע העת לברך ברכת המזון, אמר לי רבי אבאו לרבי זירא, נברך לן מר. התכבד מר בברכת הזימון ויוציאנו בברכת המזון. אמר לי, שאל רבי זירא את רבי אבאו, לא סבר למר, להדר רב אונה דמין בבל, אתה לא סובר את דעתו, את דינו של רב אונה הבבלי, דאמר, בוצע מברך. מי שכובד לבצוע בתחילת הסעודה, הוא גם מזמן ומברך בסופה. מבארת הגמרא את טעמו של רבי אבאו, שואלת הגמרא, והיו והוא רב אבאו, שכיבד את רב זירא בזימון כמן סבירה, לכדעת מי הוא סובר? משיבה הגמרא, רבי אבאו סובר, כי הדה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. כממרה זו שאמר רבי יוחנן בשמו של רבי שמעון בן יוחאי, בעל הבית בוצע, ואורח מברך. וטעם דברים אילו בעל הבית בוצע כדי שיבצע וייתן מהפת לכל אחד מהאורחים בעין יפה ביד רחבה, ואורח מברך כדי שיברך את בעל הבית. ולכן הייתה דעת רבי אבאו, שאף שהוא זה שבצע, בכל זאת יברך רבי זירא, לפי שהוא האורח. ובביאור הנידון שבין רבי זירא לרבי אבאו, כותב המהרש"א, שרבי יוחנן ורב הונא שדנו מי הבוצע ומי המברך, לא דיברו אלא כאשר המסובים שווים במעלתם. אבל כאשר יש ביניהם אחד שהוא גדול מאחרים, ודאי שיש לכבדו בכל ענייני הסעודה. ועל פי דברים אלו ניתן לומר, כי רבי זירא ורבי אבאו ידיינו ביניהם מי גדול ממי. וכל אחד בנבטנותו סבר שהשני גדול ממנו. רבי אבאו סבר שרבי זירא הוא הגדול ולכן כיבדו בבציעה גם שבעל הבית בוצע. ואילו רבי זירא סבר שרבי אבאו גדול ממנו וגם שהוא בא לסעודה, אבל כן לא רצה לבצוע. ובברכת המזון כיבד רבי אבאו את רבי זירא כדברי רבי יוחנן שאורח מברך, כאשר אין גדול או בגדולים השווים. אבל רבי זירא סבר שרבי אבאו גדול ממנו והעדיף שהוא יהיה המברך. ואומרת הגמרא, מהי ברכת האורח לבעל הבית? ושואלת, מהי מברך? מהי הברכה שמברך האורח את בעל הבית? אומרת הגמרא, כך הוא מברך. יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יקלם לעולם הבא, ופירושה, שלא יבוא לידי בושה בעולם הזה מחמת עוני, ולא לידי כלימה בעולם הבא מחמת אבונות שהיו בידו. ובסידור היה אבץ הוא כותב, כלימה יתירה על הבושה, ולכן היא מתייחסת לעולם הבא שהוא חמור יותר. וכותב הרוקח בשם תוספתא, וכן בסמג, שברכת האורח נלמד מהפסוק, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך, את לרבות את בעל הבית. וכותב אבו דרהם שמתוספת ברכה זו למעידים שרשאי המברך להוסיף בברכת הטוב והמיטיב נוסחאות הרחמן לבקשות שונות, כל אחד ואחד כרצונו וכרצון שאלתו, ואין זה נחשב הפסקה בין ברכת המזון לבורא פרי הגפן שמברכים על הכוס. אומרת הגמרא, ורבי מוסיף בה בברכה הזו דברים אלו, ויצלח מאוד בכל נכסיו, מטלטלין וכספים, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר, שבאופן זה יכול בעל הקרקע לראות ולדעת תמיד מה היא צריכה. והריף ופסקי הריד והראש והבודראים לא גרסו את המילה ובנכסינו, וגם היא לא מופיעה מילה נכסינו בנוסח הברכה שבטור ובשולחן ערוך. אורח חיים סימן ריש א' סעיף א'. המשך הברכה שאמר רבי, ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו, ואל יזדקר, לא יימצא ולא יזדמן, לא לפניו ולא לפנינו, שום דבר ירור חטא ועבירה ואבון מעתה ועד עולם. ואומרת הגמרא, מהי ברכת הזימון? אומרת הגמרא, דייחני ברכת הזימון הנאמרת דווקא בשלושה שאכלו, ואם אכל אחד לבדו שאכלו שניים, אין אומרים אותה. נחלקו המוראים בדבר. רב נחמן אמר, ברכת הזימון היא עד נברך שאכלנו משלו, אבל ברכת הזן, הברכה הראשונה שבברכת המזון, הזן את העולם כולו, אינה חלק מברכת הזימון ונאמרת אף ביחיד. רב ששת אמר, ברכת הזימון היא עד גמר ברכת הזן, וגם ברכת הזן צריכה שלושה, ואין מברכים אותה אם אכל רק אחד לבדו או אכלו שניים. ואילו תוספות מבארים את שאלת הגמרא ותשובתה, בדיבור המתחיל, עד איכן ברכת הזימון, הנידון הזה עולה על האמור לאל בדף ממהי עמוד ב', שכאשר שלושה אוכלים כאחד ושניים סיימו את סעודתם וחפיצים לזמן, מפסיק האחד את סעודתו עבור הזימון, ולאחר מכן הוא שב ואוכל. אם כן, שואלת עכשיו הגמרא, עד איכן ברכת הזימון, עד מתי על היחיד להפסיק סעודתו? לדעת רב נחמן די שיפסיק עד שיאמרו ברוך שאכלנו משלו ותבוא חיינו, ולדעת רב ששת עד אזן את הכל. וטעמו של רב ששת אינו משום שברכת אזן נחשבת חלק מהזימון, שהרי ודאי שגם היחיד חייב בברכת אזן, אלא שמאחר שנוסח הזימון אינו מטבע ברכה, אינו אומרו לבדו אלא גומר עמו גם את ברכת אזן שהיא ברכה, ובכך שמפסיק היחיד אף לברכת אזן יהיה ניכר שמזמנים עליו, מוסיף תוספות הראש. ואילו הריף מבאר שהשאלה של הגמרא עולה על דברי הגמרא לאל בדף ממהי עמוד ב', שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק, קוראים לו ומזמנים עליו. שואלת עכשיו הגמרא, עד איכן הזימון? כלומר, עד איכן עליו להתעכב ולשמוע עמהם? וכן אם נצרח היחיד לצאת לשוק, שאינו רשאי להיחלק מהם, כיוון שכבר נתחייב בזימון, גם על כך שואלת הגמרא, עד איכן הוא צריך להתעכב כדי שייצא ידי חובתו? דנה הגמרא אם אפשר לתלות מחלוקת זו במחלוקת תנאים. נעימה כתנאי שמה נאמר שכבר נחלקו תנאים במחלוקת הזו. דתני חדה, בברייתא אחת שנינו ברכת המזון פעמים שמספר ברכותיה שניים, ופעמים שמספר ברכותיה שלושה. ותניא אידך, בברייתא אחרת שנינו פעמים שמספר ברכותיה של ברכת המזון שלושה, ופעמים שמספר ברכותיה ארבעה. ויש לציין שהבח מגיע פה שלוש וארבע, כי ברכת המזון לשון נקבה. ויש לבאר במה נחלקו הברייתות הללו. סברוה, סברו מתחילה בני הישיבה, דקו לאלמה לדעת הכל ברכת הטוב והמיטיב לאו דאורייתא, אין חיובה מן התורה, אלא תקנו אחר חורבן הבית, כשהייתה הסנדרין ביבנה, והיא באה להודות על הרוגי ביתר שניתנו אז לקבורה. כאמור לקמנה בדף ממחת עמוד ב', ולכן היא אינה נכללת במניין הברכות שבברייתות, ומעטה, מה אליו בא כמפלגי? הביור במחלוקת בין שתי הברייתות, האם לא נאמר שנחלקו בנידון האמור עד איכן ברכת הזימון? מנדה אמר 2 ו-3, מי שאמר שברכת המזון 2 ו-3 כסבר, שברכת הזימון היא עד סוף ברכת הזן? לפיכך, כאשר האוכלים הם שלושה ונתחייבו בזימון, ברכת המזון היא של שלוש ברכות, ברכת הזימון עד הזן, כיוון שלסברתו ברכת הזימון מסתיימת בסוף ברכת הזן, לכן נחשבות ברכת הזימון וברכת הזן לברכה אחת, מה שאין כן בסמוך למנדה אמר 3 ו-4 נחשבת כל אחת לברכה בפני עצמה, וברכת הארץ ובוני ירושלים, וכאשר הם פחות משלושה, ברכת המזון שלהם היא של שתי ברכות, ברכת הארץ ובוני ירושלים. ומנדה אמר שברכת המזון 3 ו-4 כסבר שברכת הזימון היא רק עד נברך שאכלנו משלו. ולפיכך כשאוכלים שלושה ומזמנים, ברכת המזון היא של 4 ברכות, ברכת הזימון, ברכת הזן, ברכת הארץ ובוני ירושלים. וכשהם שניים, ברכת המזון היא של 3 ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ ובוני ירושלים. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לומר שנחלקו התנאים במחלוקת האמוראים מהי ברכת הזימון. אלא רב נחמן מתרץ את דברי התנאים בשתי הברייתות לטעמי, לפי שיטתו ששניהם סוברים כמותו שברכת הזימון היא רק עד נברך, ורב ששת מתרץ את דברי התנאים לטעמי לפי שיטתו ששניהם סוברים כמותו שברכת הזימון היא עד סוף ברכת הזן. ומפרט את הגמרא, רב נחמן מתרץ לטעמי דברי התנאים בשתי הברייתות לפי שיטתו כיצד? דכולי עלמא, שתי הברייתות סוברות שברכת הזימון היא עד נברך, ועל כן מנדה אמר התנא ששנה את הברייתא שברכת המזון 3 ו-4 שפיר. דבריו מתיישבים לדעה הזו בפשטות, שכאשר אין זימון, ברכת המזון שלהם היא של שלוש ברכות. ברכת הזן, ברכת הארץ ובוני ירושלים. וכשהם שלושה שיש בהם זימון, הרי כאן ארבע ברכות שנוספה להם לברכת המזון גם ברכת הזימון, וכאמור לאל. ומאן דאמר ותנא ששנה את הברייתא שברכת המזון 2 ו-3, כיצד התיישבו דבריו לדעת רב נחמן? שהרי לדעת רב נחמן ברכת הזימון נפרדת משלוש הברכות של ברכת המזון, ואם כן, כיצד יש פעמים שמברכים רק שתי ברכות? אמר לך, יסביר לך רב נחמן, אחא בברייתא הזו בברכת פועלים עסקינן. בברכת פועלים אנחנו עוסקים, שתקנו חכמים לפועלים העושים מלאכה לבעל הבית שיברכו את ברכת המזון באופן קצר, בכדי שלא יפסידוהו, וברכתם כוללת רק שתי ברכות. דאמר מר, שנינו לאל בדפתת זין עמוד א', שסדר ברכת הפועל היא, שפותח בברכת הזן ואומרה כולה, ואחר כך ממשיך בברכת הארץ וכוללת ברכת בוני ירושלים, שהיא הברכה השלישית, בברכת הארץ, כיוון ששתיהן דומות זו לזו, וחותם בברכת הארץ וחוזר למלאכתו. נמצא ששני פועלים שאכלו, כיוון שאין ביניהם זימון, ברכת המזון שלהם היא של שתי ברכות, הזן וברכת הארץ המורחבת. וכשהם שלושה, נוספה להם ברכת הזימון, והרי כאן שלוש ברכות. ורב ששת מתרץ לטעמי את דברי התנאים בשתי הברייתות, כיצד דכולי אלמא שתי הברייתות סוברות שברכת הזימון היא עד הזן את הכל, ועל כן מאן דאמר התנא ששנה את הברייתא שברכת המזון 2 ו-3 שפיר. דבריו מתיישבים לדעה הזו בפשטות, שכשיחיד אוכל או כששניים אוכלים, הרי שברכת המזון שלהם היא רק שתי ברכות, ברכת הארץ ובני ירושלים. כשהם שלושה מתווספת להם ברכת הזימון הכוללת את ברכת הזן, והרי כאן שלוש ברכות. ומאן דאמר התנא ששנה את הברייתא שברכת המזון היא 3 ו-4, כסבר הוא סובר שברכת הטוב והמיטיב דאורייתא היא, חיובה מן התורה. ולכן כשמנה את הברכות שבברכת המזון, מנה גם את ברכת הטוב והמיטיב. נמצא שכשאין זימון, ברכת המזון היא של 3 ברכות, ברכת הארץ, בוני ירושלים והטוב והמיטיב. ובשלושה אנשים שאכלו, שנוספה להם ברכת הזימון, הרי כאן 4 ברכות. והגמרא מוכיחה שברכת הטוב והמיטיב אינה מן התורה. אמר רב יוסף, תעיד הרי לך ראיה דברכת הטוב והמיטיב לאו דאורייתא, שהרי חכמים תקנו שיהיו הפועלים עוקרים אותה, שהפועלים אינם מברכים ברכת הטוב והמיטיב, כיוון שעליהם להזדרז ולחזור למלאכת בעל הבית. אם היה חיובה מן התורה, לא היו חכמים מתקנים לעקור דבר מן התורה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בתלמוד תורתנו בדף מ"ה במסכת ברכות, עם הצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מאיכן נלמד ששלושה שאכלו ביחד ראויים להצטרף לזימון? שאלה שנייה, אם שניים שאכלו ביחד רשאים לזמן? שאלה שלישית, האם נשים יכולות לזמן לעצמם והאם יוצאות בזימון הגברים כשאינן מבינות? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, שלושה שאכלו ביחד ואחד יצא לשוק, האם יכולים לזמן ומה הדין בעשרה? שאלה חמישית, מתי שניים שאכלו כאחד מצווה לחלק ומתי אין להם לחלק? והשאלה האחרונה, מתי אין לענות אמן אחר ברכותיו ומתי משובח לענות? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדף ממהי במסכת ברכות. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו שונים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי, דף ממהי. שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק, קוראים אותו ומודיעים לו שרוצים לזמן כדי שיכוון לשמוע ברכת הזימון ויצטרף עמם ויענה עמהם ברכת זימון. ויוצאים מדי חובתם אף על פי שאינו בא ויושב עמהם, אלא עומד כנגד הפתח בסמוך להם. כשיחזור לביתו, יחזור ויברך ברכת המזון לעצמו. מי הוא? אם נשתה שם עד גמר ברכת המזון וכיוון ליבו לצאת, יצא ידי ברכת המזון ואין צריך לברך. ואני בלי בשלושה, אבל בעשרה, כיוון שצריכים להזכיר את השם, אינם מצטרפים עד שיבוא ויישב עמהם. שניים שאכלו, אף על פי שבברכת המוציא פותר אחד את חברו לכתחילה, אפילו אחי מצווה להיחלק וכל אחד יברך לעצמו ברכת המזון. במה דברים אמורים? שהיו שניהם יודעים לברך ברכת המזון, אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע, מברך היודע ויוצא השני. אם מבין לשון הקודש, אלא שאינו יודע לברך. וצריך לכוון מילה במילה לכל מה שיאמר. וצריך המברך שיכוון להוציאו, וגם השומע צריך שיכוון לצאת. אבל אם אינו מבין, אינו יוצא בשמיעה, ועל כן יברך לעצמו ויכול לברך בלשון הקודש, אף על פי שאינו מבין. יכול אדם לקדש לאחרים אף על פי שאינו אוכל עמהם, כי להם זה מקום סעודה, והוא שאינם יודעים, אבל אם יודעים לקדש בעצמם, אינו יכול להוציאם בקידוש שלו, אם אינו יוצא אז בעצמו ידי חובת הקידוש. ויש אומרים שבכל מקרה יכול להוציאם, אבל מצווה לכתחילה שיקדש בעצמו, כיוון שהוא בקי וגם חברו המוציאו אינו יוצא עכשיו ידי חובת קידוש. יחיד שלא יתפלל, אין חברו יכול להוציאו, ויש חולקים ואומרים, ואם לא יכול להתפלל, חברו יכול להוציאו בתפילתו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. סדר זרעים, מסכת כליים, פרק ג', משנה ג'. היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה ירק אחר, עם קרן זווית חדה של ארוגת ירק הייתה נכנסת לתוך שדה של ירק אחר, מותר, כלומר אין בזה משום כליים, מפני שהוא נראה כסוף שדהו. ראש התור נראה כסוף השדה של המין האחד, צורת משולש כזו, ואין כאן ערבוב. הייתה שדהו זרועה ירק, והוא מבקש ליטה בתוכה שורה של ירק אחר, כמה הוא צריך להרחיק מהשדה לשורה? רבי ישמעאל אומר, עד שיהיה התלם מפולש מראש השדה ועד ראשו. התלם היינו חריץ המחרשה שבשני צידי השורה, הוא חשוב הפסק בין השדה לשורה. סובר רבי ישמעאל, שאין התלם מפסיק אלא אם כן הוא מפולש פתוח מקצה השדה ועד קצה, דהיינו שעובר לאורך השדה וטעמו, שלא תהיה השורה חבושה, כלומר מוקפת, על ידי ירק השדה. רבי עקיבא אומר, אורך שישה טפחים, אין התלם המפסיק צריך להיות מפולש, אלא די שיהיה אורכו שישה טפחים, ורוחב מלואו, רחב מלוא רוחב תלם, היינו שישה טפחים, כלומר שיהיה התלם שישה על שישה טפחים. רבי יהודה אומר, רוחב כמלוא רוחב הפרסה. התלם אינו צריך להיות אלא כמלוא רוחב הפרסה, כשיעור רוחב פיסת הרגל והוא טפח. מסכת כליים פרק ג' משנה ד', הנוטע שתי שורות של קישואין, שתי שורות של דלויים, שתי שורות של פול המצרי ותלם מפסיק בין מין למין, מותר, שכל שתי שורות נראות כשדה בפני עצמה ויש שקר ואין כאן כליים. אבל הנוטע שורה של קישואים, שורה של דלויים, שורה של פול המצרי, שורה אחת מכל מין, אף על פי שמפסיק תלם בין מין למין, אסור, לפי שאלים ששלושת המינים הללו מתפשטים ומתערבים זה בזה. וכיוון שאין שם אלא שורה אחת מכל מין, הרי הם נראים כאילו נזרעו בכליים. שורה של קישואים, שורה של דלויים, שורה של פול מצרי, ושורה של קישואים, כלומר שנטע שתי שורות קיצוניות של קישואים, וביניהן שורה אחת של דלויים ושורה אחת של פול מצרי, רבי אליעזר מתיר, כי סובר רבי אליעזר, הואיל ויש שתי שורות של קישואים, אף על פי שאינן סמוכות, רואין אותן, כאילו היו סמוכות והרי זו שדה של קישואים, ונמצאות שתי השורות של דלויים ושל פול המצרי, כאילו הן נטועות בשדה הקישואים, שבחגון זה מותר בהפסק תלם, כמו ששנינו במשנה הקודמת, הייתה שדהו זרועה ירק, והוא מבקש ליטה בתוכה ירק אחר. ואילו חכמים אוסרים, כי לדעת חכמים, אין רואים שתי שורות של הקישואים כסמוכות, ואינן חשובות כשדה קישואים, והואיל ויש כאן ערבוב, ולפיכך גזרו בהם משום כליים. זוהי המשנה היומית שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, כ"ב בשבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף מ"ה, במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, חג בשבט, כ"ג בשבט תשפ"א, ונלמד דף מ"ו במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, היא נותן התורה. שלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.